שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ה במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם. היום השיעור יהיה 17 וחצי דקות. בדף הקודם ראינו את הפסוק בסוף פרשת אמור, ומכה ומה יש על מנה ומכה אדם יומת. ואמרנו שיש פה הקש בין הקעת בהמה להקעת אדם, ורצינו ללמוד מזה שכשאדם מכה את אביו ואת אמו, הוא חייב מיתה רק אם הוא הוציא מהם דם, כמו בהקעת בהמה. בסוף למדנו את זה ממקום אחר, אז יוצא שהקש הזה בין הקעת בהמה להקעת אדם עדיין פנוי. אז מה לומדים מהקש הזה? מציעה הגמרא שתי הצעות. עכשיו נשים לב שהצעה הראשונה קשורה לרצח באופן כללי, לא להקעת אביו. הצעה השנייה לומדת מהפסוק הזה דין לגבי הקעת אביו. אז הצעה הראשונה זה הדין של תנא דבי חזקיה. את הדין הזה ראינו כבר בעינתת עמוד ב'. הוא למד מהקש שזה שהדין של קימלי בדרה במיני שייך גם אם בפועל לא הורגים אותו. כלומר, אם למשל אדם הרג מישהו בשוגג ובאותו מעשה גם גרם לו לנזק ממוני, אז אפילו שבפועל לא הורגים את ההורג, כי הרי הוא עשה את זה בשוגג, למרות זאת יש לו דין של קימלי בדרה במיני והוא לא יהיה חייב כסף על הנזק הממוני. ואפשר גם להבין את זה מסברה אם נאמר שהדין של קימלי זה לא לגבי העונשים, כלומר שאנחנו כבר מענישים אותו במיטה אז לא גם נעניש אותו בכסף, אלא זה לגבי המעשה עצמו. כלומר שכשיש מעשה של הריגה אז כל מעשה נזק אחר מתגמד לזה, אפילו שבפועל לא הורגים את ההורג. בכל אופן, זה משלמה תנא דבי חזקיה מהקש הזה. תראו עינתת עמוד ב' למעלה איך הוא למד את זה מהקש. אבל הבעיה עם ההסבר הזה זה שהדין הזה של תנא דבי חזקיה נתון במחלוקת. תראו רש"י שאומר שזה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בכתובות למדלד. אז ממילא לפי השיטה שלא מקבלת את תנא דבי חזקיה, מה עושים עם ההקש הזה? אז לומדים איזה דין אחר שהוא קשור להקעת אביו ולא להקעת מישהו אחר, שזה הקעת אביו לצורך רפואה, שזה בעצם מוביל אותנו לנושא הבא. הנושא הבא זה האם כשיש סיבה טובה להקות את אביו, האם אז גם מותר לו? ואנחנו נראה שתי סיבות כאלו. סיבה אחת, כמו שאמרנו הרגע, זה בשביל לרפא את אביו, כלומר למשל להקיז לו דם. וסיבה שנייה זה אם הבן הוא השליח של הביתין בשביל להקות אנשים שצריכים מלכות, ובמקרה אבא שלו חייב מלכות. אז האם הוא יכול להלכות את אביו? אז נתחיל בסיבה הראשונה, האם בן יכול להקות את אביו, כלומר להוציא לו דם בשביל לרפא את אביו? אז גם רב מתנה וגם רב דימי ברכינן לומדים שמותר. רב מתנה לומד את זה מ"ואהבת לרעך כמוך", כלומר מה שאסור זה דבר שלא היית עושה לעצמך, אבל ברור שאדם רוצה שרופא ירפא אותו גם אם זה דורש ממנו להוציא ממנו דם, אז לכן מותר גם לבן לעשות את זה לאביו. ואילו רב דימי לומד את זה מהקש עליו דיברנו, כלומר מהקש בין בהמה לבין מכה אביו. איך הוא לומד את זה? כמו שאם אדם מכה בהמה לרפואת הבהמה, ברור שהוא לא חייב נזק, כי הרי הוא לא הזיק, אדרבה הוא הועיל. אותו דבר מותר להקות את אביו לצורך רפואה. אז זה השיטות שמותר. אחרי זה הגמרא מביאה הנהגות של רב ומר ברייד רבינה, שהם לא הרשו לילדים שלהם לעשות להם משהו שעלול בטעות להוציא להם דם. כלומר, רב לא הרשה לבן שלו להוציא לו קוץ, ומר ברייד רבינה לא הרשה לבן שלו להוציא מוגלה, שמא המעשה הזה יוציא להם דם. עכשיו יש מחלוקת בראשונים, האם באמת הם חולקים על מה שאמרנו מקודם שמותר, או שזה רק חומרה. הריף והראש אומרים שהם חולקים, ולדעתם אסור לבן להוציא דם לאביו אפילו לרפואה, ולכן הם אסרו את זה שמא בטעות יוציא דם. לעומת זאת, הרמב״ם הרמב"ן אומרים שזה רק חומרה. כלומר שאם אפשר שמישהו אחר יעשה את זה אז עדיף, בשביל שהבן לא בטעות יוציא דם לאביו, אבל אם אין ברירה אז גם הם יודעו שמותר לבן לעשות את זה. עכשיו על השיטה הזאת הגמרא מקשה שתי קושיות. קושיה ראשונה, אם אנחנו חוששים לאיסור שמא בטעות הוא יוציא דם, אז למה לאדם אחר כן מותר להוציא למישהו קוץ? הרי גם לאדם אחר יש איסור הקאה, כמו שעוד מעט נראה. עונה הגמרא, נכון, אבל אדם אחר אם הוא יקה בטעות ויוציא דם, זה רק שגגת איסור לב. אבל אם אדם יוציא בטעות דם לאביו, זה שגגת איסור חנק, זה יותר חמור, לכן כאן או אסרו או החמירו. זה היה השאלה הראשונה. שאלה שנייה זה ממשנה בשבת שעולה ממנה שמותר להוציא קוץ בשבת, והרי כשמוציא קוץ זה עלול להוציא דם כמו שאמרנו, אז למה כאן אנחנו אפילו לא מחמירים ואומרים לו תחכה למוצאי שבת? עונה הגמרא, אל תשווה הקעת אביו עם איסור שבת. בהקעת אביו האיסור הוא עצם הוצאת הדם, לעומת זאת בשבת גם אם בטעות הוא יוציא דם הוא לא יחייב אפילו חטאת, כי בשבת יש דין של מלאכת מחשבת, כלומר אתה צריך לרצות את מה שאתה עושה. וממילא כאן בשבת יש שתי סיבות להתיר. סיבה אחת זה מדין מקלקל, כלומר אם אדם עושה מלאכה שהיא רק מקלקלת ולא מועילה, הוא לא חייב על זה בשבת. זה סיבה אחת. עכשיו הסיבה הזאת נכונה בכל האיסורים, חוץ מלפי רבי שמעון באיסור הברה ובאיסור חבורה, כלומר הוצאת דם, ששם לדעתו הרי כל הברה וכל הוצאת דם זה תמיד מקלקל, לכן הוא אומר שם זה דין מיוחד שחייב. אז הסיבה הראשונה לפתור את מי שמוציא קוץ בגלל שהוא מקלקל לא שייכת לפי רבי שמעון, ולפי רבי שמעון יש סיבה אחרת לפתור בשבת, וזה כי רבי שמעון פותר מלאכה שאינה צריכה לגופה. כלומר אם למשל אדם הוציא משהו מהרשות שלו לרשות הרבים, לא כי הוא צריך את החפץ שהוא הוציא ברשות הרבים, אלא פשוט כי הוא לא רוצה את זה כאן בבית. זה נקרא מלאכה שנצחה לגופה. כלומר שהוא לא עשה את זה בשביל התוצאה החיובית של המעשה, ולפי רבי שמעון הוא פטור. אז אותו דבר כאן, כיוון שכשהוא הוציא את הדם הוא לא היה צריך את הדם, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, וגם לפי רבי שמעון הוא פטור. אגב, תראו תוספות בשבת קובע ועמוד א', שהוא מסביר מתי בכל זאת רבי שמעון מחייב במקלקל בחבורה. כי הרי לכאורה כל מקלקל בחבורה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, תראו שם מתי הוא מחייב. בכל אופן, נחזור לענייננו, אמרנו שיש מחמירים בהוצאת קוץ לאבא שלו, למרות זאת בשבת לא החמירו, או כי זה מקלקל, או כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז זה היה החלק הראשון בדיון שלנו, האם בן יכול להקות את אביו כשיש איזשהו צורך, אז דיברנו על מקל הרפואה. עכשיו נעבור למצב השני בסוגיה הזאת, וזה בשורה השנייה בעמוד א', מה קורה לגבי אדם שהוא השליח בית דין לתת מלכות למי שצריך מלכות, או לקלל את מי שצריך נידוי, ויצא שבדיוק אבא שלו התחייב במלכות או בנידוי. אז האם הבן יכול להקות או לקלל את אביו? אז רב ששת אומר שכן, והוא מסביר, הרי לכל אדם אסור להקות או לקלל אדם אחר, ולמה בכל זאת לשליח בית דין מותר? כי זה לכבוד שמיים, וכבוד שמיים עדיף מכבודו של אדם אחר, אז אותו דבר כבוד שמיים עדיף מכבודו של אביו, ולכן מותר לו. אז זה הדין של רב ששת, ועכשיו נקשה על זה משתי ברייתות ואת שתי הקושיות נתרץ. לפני שנראית הקושייה רק נקדים ונאמר שבעצם אין שום מקום בתורה שכתוב במפורש שאסור להקות אדם אחר מישראל, וגם לא כתוב במפורש שאסור להקות את אביו. מה שכן כתוב זה שיש עונש למי שמכה את אביו, וגם כתוב ששליח בית דין שמלכה אדם שחייב מלכות אסור לו להוסיף על 39 מכות. אז זה הקדמה, ועכשיו נראית הקושייה עצמה. גמרא מביאה ברייתא שהלשון שלה קצת סתומה. אומרת הברייתא, ומה מי שמצווה להקותו, כלומר שליח בית דין, מצווה שלא להקותו, כלומר אסור לו להוסיף מעבר ל-39 מכות, אז קל וחומר שמי שלא מצווה להקותו ברור שאסור לו להקותו. אז החלק הראשון של הברייתא ברור, לשליח בית דין אסור להוסיף מכות. אבל מה לומדים מהקל וחומר הזה? אז פה יש הווה אמינא ותחייה. בהווה אמינא הגמרא מבינה שהברייתא הזאת באה לתת לנו מקור לאיסור הקאת אביו. כי הרי כמו שאמרנו בפסוקים מוזכר רק העונש, אבל לא מוזכר האיסור עצמו, אז הגמרא מבינה בברייתא שהיא באה לומר שהאיסור זה מכאן. כלומר שאם שליח הבית דין שהוא מצווה באופן כללי להקות, בכל זאת אסור לו להוסיף, קל וחומר שהבן של אדם שהוא אפילו לא מצווה להקות, ברור שאסור לו להקות ככה סתם אם הוא לא שליח בית דין. אז הברייתא מלמדת על המקור לאיסור הקאת אביו, בכל אופן יוצא ממנה בדרך אגב שהיא מבינה שאסור לבן גם להיות שליח בית דין בשביל להקות את אביו. אז זה הבנה של הגמרא וזה קשה על רב ששת. דוחה הגמרא, אל תאמר שהברייתא באה ללמד בקל וחומר על איסור של בן להקות את אביו, אלא תאמר שהיא באה ללמד בקל וחומר על האיסור של כל אדם להקות אדם אחר. כלומר, אם השליח בית דין שיש לו מצווה להקות, בכל זאת אסור לו להוסיף יותר 39, קל וחומר אדם אחר שאין לו מצווה להקות שאסור לו להקות בכלל. ואז הברייתא הזאת לא קשורה לאביו ואין קושייה על רב ששת. אז זה היה קושייה מברייתא אחת ודחינו. קושייה שנייה זה באמצע עמוד א', וגם כאן זו קושייה מברייתא קצת סתומה. הברייתא הזאת עוסקת גם במכה אביו וגם במקלל אביו. לפני שנראית הברייתא עצמה נקדים שוב הקדמה קצרה. קודם כל נשים לב שהפסוקים של מכה אביו ומקלל אביו כמעט צמודים אחד לשני. כתוב בשמות כפה א', הוא מכה אביו ואימו מות יומת. הכוונה כאן זה חנק. אחר כך יש פסוק לגבי גונה ואיש ומחורו. ומיד אחרי זה הוא מקלל אביו ואימו מות יומת. כאן הכוונה זה סקילה, את זה לומדים מפסוק אחר בויקרא כפה א'. בכל אופן הפסוקים של העונש כמעט צמודים. איפה יש פסוקים של האיסור? אז אין כאן איסור מיוחד לגבי אביו ואימו, אלא יש איסור הקאה כללי ואיסור כללה כללי. איפה לומדים את זה? אז כמו שאמרנו לגבי איסור הקאה, לומדים את זה מ-40 יקנו ליוסיף. לגבי איסור כללה, כתוב ונשיא בעמך לא טהור, ולומדים שזה לאו דווקא לגבי נשיא. עכשיו עוד דבר שלומדים לגבי כללה, זה דווקא בעמך, כלומר דווקא אם הוא עושה מעשה עמך. כלומר אם אדם מקלל מישהו, למשל שהוא עובד עבודה זרה, אז הוא פטור. עכשיו בדף הבא נשאל האם הקולה הזאת של עושה מעשה עמך זה רק בכללה או שמכללה עושים מקש ולומדים את זה גם לגבי מכה אבי ואימו. כאן בעמוד א' אנחנו נניח שכן עושים את ההקש הזה וגם במכה אבי ואימו זה אסור דווקא כשהוא עושה מעשה עמך. עכשיו הקדמה נוספת לפני שנראית הברייתא עצמה, כשאדם מכה מישהו אחר הוא צריך לשלם נזק צער בושת וריפוי וגם יש לו איסור לב כמו שעכשיו אמרנו ויש לו מלכות. עכשיו הדין הוא שאם הוא משלם אז הוא לא מקבל מלכות, אבל אם משום מה הוא לא משלם אז הוא כן מקבל מלכות. אז עד כאן ההקדמות, עכשיו נראית הברייתא עצמה, כששוב נזכיר הנושא שלנו זה מה שרב ששת אמר, שבן שהוא שליח בית דין לעשות מלכות, כללה או הוצאה להורג יכול לעשות את זה אפילו לאביו, ועכשיו אנחנו מקשים על זה קושייה שנייה מברייתא. אז הברייתא אומרת שאדם שיוצא להרג, כלומר שמוצאים אותו להורג, אז אם בא הבן והיכה אותו או קילל אותו, אז הבן הזה חייב, אם בא מישהו אחר אז הוא פטור. עכשיו לכאורה מה הכוונה כאן? שהבן חייב מיתה ואדם אחר הוא פטור אפילו מאיסור לב. ולמה אדם אחר כאן פטור והבן חייב? אומר רב חיסטה שכאן מדובר בשליח בית דין. אז אדם אחר שהוא שליח בית דין ברור שהוא פטור, זה התפקיד שלו. אבל הבן, אם הוא עושה את זה, הוא חייב מיתה, וזה קושייה על רב ששת שאמר שמותר לו. אז זה הסבר של רב חיסטה לברייתא, וזה באמת קשה על רב ששת. אבל אומר רב ששת, זה לא קושייה עליי, אפשר להבין את הברייתא הזאת בצורה אחרת. כלומר, באמת לא מדובר בברייתא בשליח ביתין, כי אם הבן הוא שליח ביתין, גם הבן פטור, אלא מדובר בסתם אדם אחר. אז זה שהבן חייב אם הוא עושה את זה, זה מובן, אבל למה אדם אחר פטור? אז כאן המסע ומתן בגמרא הוא קצת מורכב, ננסה לחלק אותו לשני שלבים. כלומר, בשלב הראשון אומרת הגמרא, הנושא בברייתא זה בכלל לא האם המכה חייב מיטה או מלכות, אלא האם הוא חייב ממון על זה שהוא היכה אדם אחר. אז אם זה הבן שלו, אז הוא חייב מיטה, וקרונית הוא גם חייב ממון, אבל יש דין של קימלי בדרה במיני. אבל אם זה אדם אחר, אז באמת מלכות הוא חייב, אבל הוא פטור מממון. למה הוא פטור מממון? אז לגבי נזק הוא פטור, כי בעצם לא הוריד את הערך של האדם הזה בשוק, אז הוא לא הזיק אותו, כי הרי זה אדם שעוד שנייה הולך ממילא למות, הוא כבר נחשב מת. אבל אומרת הגמרא, מה עם בושת? הרי רב ששת סובר שגם אם אדם בפועל לא יתבייש, למשל אם אדם יקע אדם שישן, ואז האיש הזה מת, אז הוא לא הרגיש את הבושה שלו, בכל זאת צריך לשלם בושת לבנים של המת, אז למה כאן הוא פטור מבושת? למה הוא לא משלם את זה לבנים של הנידון למוות? אומרת הגמרא, אתה צודק, רק פה מדובר שהבושת היה פחות משווה פורטה, ולכן הוא פטור מזה. אז זה ההסבר הראשון של רב ששת, שהכוונה של הברייתא זה שהוא פטור מממון. אבל לזה שואלת הגמרא, אם אתה אומר שהנושא כאן זה אם הוא פטור חייב ממון, אז הברייתא אומרת שאדם אחר פטור מממון, אבל הבן חייב ממון, אומנם בפועל הוא לא ישלם בגלל קימלי. אבל אומרת הגמרא, איך יכול להיות שהבן חייב ממון? הרי הרגע הסברנו למה בכלל אין פה שום נזק ולא שייך פה חיוב ממון. אז למה שהבן כן יהיה חייב ממון? לכן עוברת הגמרא לשלב השני ברב ששת, שזה יותר הפשט של הברייתא, שהנושא כאן זה לא ממון, אלא הדין של אותו אדם, כלומר הבן חייב את הדין שלו, כלומר מיתה, ואדם אחר פטור מהדין שלו, כלומר שהוא פטור ממלכות. אז עכשיו חוזרת השאלה, אז למה באמת אדם אחר פטור ממלכות? לזה יש בגמרא שני הסברים. הסבר אחד זה כי האבא זה לא עושה מעשה המחה, כי הרי הוא עשה חטא שעליו הוא התחייב מיטה, וזה בהנחה של כמו שאמרנו בהקדמה לקושייה הזאת, שאנחנו לומדים מכללה שגם בהקאה חייבים רק אם מקים אדם שעושה מעשה המחה, אז זה הסבר ראשון, הבעיה עם זה שאם אדם אחר פטור בגלל שהוא לא עושה מעשה המחה, אז גם הבן שלו צריך להיות פטור, כי הרי אמרנו שהאיסור של הבן נלמד מאותו פסוק שממנו נלמד האיסור הקאה של כל אדם. לכן הגמרא אומרת שזה לא הסיבה לפטור, יכול להיות שפה מדובר שהוא חזר בתשובה ולכן אי אפשר לפטור אותו בגלל הסיבה הזאת, אלא למה פותרים אותו כאן לפי רב ששת? אומר רב מרי, דורשים נשיא בעמך לא טהור, זה דווקא במקוים בעמך. כלומר אדם שהוא נחשב חי, אבל אדם שעוד שנייה הורגים אותו הוא כבר נחשב מת, הוא לא נחשב מקוים בעמך, ולכן מי שמקלל אותו פטור, ומזה נלמד גם למכה שגם הוא פטור. עכשיו זה לגבי אדם אחר, למה הוא פטור? למה בכל זאת הבן חייב? הרי כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, האיסור של מכה ומקלל את אביו, נלמד מאותם פסוקים של מכה ומקלל אדם אחר. מסביר רב מרי, כי במקלל ומכה את אביו יש דין מיוחד שחייבים אפילו לאחר מיתה. אז כל שכן כאן שהוא רק נחשב כאילו שהוא כבר מת, בכל זאת חייבים עליו. עכשיו נעיר בסוגריים שלגבי מקלל ברור באמת שחייבים אחרי מיתה, עוד רגע נראה את זה בעמוד ב', לגבי מכה, בפועל באמת לא חייבים אחרי מיטה, אבל אומר רשי, זה פטור טכני, כי פשוט בשביל להתחייב על הקאה צריך להוציא דם, ואם הוא יקה אדם מת, אי אפשר להוציא ממנו דם. אז הצלחנו להסביר את הברייתא השנייה למה אדם אחר שיקה מי שיוצא להרג פטור, בלי לומר שהברייתא מדברת על שליח ביתין, וכך דחינו את שתי הקושיות על רב ששת, שאמר שבן כן מכה מקלל והורג את אביו כשהוא שליח ביתין, זה דעת רב ששת, אבל המסקנה מביאה הגמרא הלכה שבן לא נעשה שליח ביתין, לא כמו רב ששת, חוץ ממקרה אחד כשצריך להרוג את אביו כי הוא מסית לעבודה זרה. ובזה סיימנו את הנושא הזה של בן שמכה את אביו לרפואה או כשליח ביתין, ואנחנו עוברים עכשיו למשנה בעמוד ב' שהיא ממשיכה את הנושא של מקלל את אביו ואת אמו, ומביאה עוד שני נושאים. נושא אחד זה מי שמכה זה דווקא אם הוא עושה חבורה, כמו שלמדנו כבר. נושא שני זה מה שהזכרנו לפני רגע, שבמקלל יש חומרה שחייבים גם אחרי מיטה. לעומת זאת במכה לא חייבים אחרי מיטה, אבל כבר אמרנו שלפי רשי זה בעצם רק פטור טכני. אגב, המאירי אומר שזה פטור עקרוני ולא טכני. אז זה המשנה, ועכשיו הגמרא מביאה מקור לזה שבאמת במקלל יש חומרה שחייבים גם אחרי מיטה. אבל לפני שנראה את זה, נראה ברייתא שהגמרא מביאה בהמשך, ולפני שנראה גם אותה, נקדים קודם שוב את הפסוקים. כמו שכבר הזכרנו, לגבי מקלל יש שני פסוקים, בשמות כ"א, מקלל אביו ואמו מות יומת, ובויקרא כ"א, כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, אביו ואמו קילל דמיו בו. אז כאמור, אנחנו מתחילים בברייתא השנייה שהגמרא מביאה, זה בערך בשליש העליון של עמוד ב'. בברייתא הזאת יש שני דינים, ונראה איך לומדים אותם. דין אחד זה שהוא חייב, גם אם הוא כלל רק או את אביו או את אמו, והוא לא חייב לקלל את שניהם ביחד. רבי יונתן לומד את זה פשוט מהפשט, כלומר, מקלל אביו ואמו זה או זה או זה. לעומת זאת, רבי יושעיה לומד את זה מהסוף של הפסוק בויקרא, כתוב שם עוד פעם, אביו ואמו קילל, זה לכאורה מיותר. אז לומדים שזה גם או אביו או אמו. זה דין ראשון. דין שני זה שגם אנדרוגינוס שכלל את אביו ואת אמו גם הוא חייב. מאיפה לומדים את זה? רבי יונתן לומד את זה מהאיתור של הפסוק בשמות, מכלל אביו ואמו מות יומת. לעומת זאת רבי יושעיה לומד את זה מההתחלה של הפסוק בויקרא, שגם זה מיותר, כתוב שם כי איש איש אשר יכלל את אביו ואת אמו, איש איש בא לרבות גם טומטום ואנדרוגינוס. מה רבי יונתן לומד מאיש איש? הוא לא לומד כלום, הוא אומר דיברה תורה כלשון בני אדם. אז זה הדינים בברייתא השנייה. לענייננו, מה שחשוב זה שרבי יושעיה למד משהו מאביו ואמו כלל, ורבי יונתן למד משהו ממקלל אביו ואמו מות יומת. עכשיו ניגש לברייתא הראשונה, שזה הנושא שלנו, מניין שבמקלל חייבים גם אחרי מיתה. אז המקור לזה תלוי במחלוקת שראינו עכשיו איזה לימוד עדיין פנוי לנו. לרבי יונתן, וכך אומרת הברייתא, ללמד את זה מאביו ואמו כלל, כי הוא עוד לא למד מזה כלום, ולרבי יושעיה, שזה כבר תפוס, נלמד מאומקלל אביו ואמו מות יומת, שלדעתו זה עדיין פנוי. אז מצאנו מקור לזה שכללת אביו ואמו זה גם אחרי שהם מתים. ועכשיו נושא אחרון, אנחנו בשורה הראשונה בשורות הרחבות, הזכרנו את זה כבר מקודם בעמוד א', האם כמו שבכללה זה דווקא אסור למי שעושה מעשה עמך, האם מי שמכה אדם שלא עושה מעשה עמך, פטור כמו במקלל, או שפה הוא חייב? אז בעמוד א' ראינו בדרך אגב שהגמרא מניחה שגם במכה הוא פטור, כמו במקלל. לעומת זאת, בברייתא שראינו עכשיו לגבי מקלל אחרי מיתה, הברייתא פתחה בהנחת יסוד שמכה אביו ואמו זה יותר חמור ממקלל אביו ואמו, כי מכה זה גם למי שלא עושה מעשה עמך, בניגוד למקלל. לכן הברייתא חשבה בהתחלה לעשות קל וחומר שאם במכה הוא פטור אחרי מיתה, אולי גם במקלל הוא פטור אחרי מיתה, לכן הבאנו לימוד שהוא חייב אחרי מיתה. בכל אופן, לפי הברייתא לא לומדים את מכה ממקלל שגם במכה יהיה פטור של מי שלא עושה מעשה עמך. לעומת זאת, אומרת הגמרא שהמשנה שלנו חולקת בזה על הברייתא, כי הרי המשנה אמרה שמקלל חמור ממכה כי מקלל זה גם אחרי מיתה. לעומת זאת, היא לא אמרה שמכה חמור ממקלל שבמכה הוא חייב גם על מי שלא עושה מעשה עמך, אלא כנראה שלפי המשנה כן לומדים ממקלל למכה שגם שם הוא פטור במי שלא עושה מעשה עמך. אז לפי הברייתא במכה הוא חייב ולפי המשנה הוא פטור, ומציעה הגמרא שבעצם זה מחלוקת בין שתי הברייתות הבאות. יש שתי ברייתות לגבי מי שמקלל או מכה קוטי. לגבי קוטים יש מחלוקת האם הם נחשבים גרי אמת או לא, כלומר האם הם יהודים או לא. עכשיו, גם אם הם יהודים, ודאי שהם לא נחשבים כמי שעושה מעשה עמך, כי הם המשיכו לעבוד עבודה זרה. אז ממילא, מי שמקלל קוטי, ברור שהוא פטור, כי גם אם הוא יהודי, הוא לא עושה מעשה עמך. אבל מי שמכה קוטי, בזה יש מחלוקת בברייתות. אז אומרת הגמרא, הברייתא שמחייבת זה כמו הברייתא שמחייבת במקלל את מי שלא עושה מעשה עמך. לעומת זאת, הברייתא שפותרת זה כמו המשנה שלנו שפותרת כמו במקלל. עכשיו, הגמרא מנסה לרגע לדחות את זה ולומר שאולי הברייתא שפותרת זה פשוט כי היא סוברת שקוטים לא נחשבים יהודים, אבל דוחה את זה הגמרא כי יש ברייתא על אותה ברייתא שמבארת שעל השור של הקוטי ודאי שהוא חייב. אז ברור שגם הברייתא הזאת סוברת שקוטים הם יהודים, אחרת הוא היה פטור על השור, אלא למה הברייתא פותרת? כי זה כמו המשנה שלנו, שגם במכה, כמו במקלל, יש פטור על מי שלא עושה מעשה עמך. אז סיימנו את הנושא של האם גם במכה יש פטור של מי שלא עושה מעשה עמך, ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד ב', נחזור על מה שראינו. התחלנו בשאלה מה לומדים מהקש בין מכה אדם למכה בהמה, או שלומדים את תנא דבי חזקיה שאדם שהורג אדם תמיד פטור מממון גם אם בפועל לא הורגים אותו, או שלומדים שמי שמכה את אביו לרפואה פטור, וזה הנושא השני שלנו, האם באמת מי שמכה את אביו לרפואה פטור. רב מתנה ורב דימי בר חיננה פטרו, אבל רב ומר בריידי רבינה החמירו. יש מחלוקת ראשונים האם זה רק חומרה או שממש אסור. הקשנו על החומרה מהיתר של הוצאת קוץ בשבת, אבל ענינו שבשבת זה שונה, כי שם צריך מלאכת מחשבת בשביל לחייב. הקשנו על זה מהוצאת קוץ בשבת, ואמרנו אי אפשר להשוות עם שבת, בשבת צריך מלאכת מחשבת בשביל לאסור. אחר כך שאלו האם בן שהוא שליח ביתין יכול להלקות או לקלל את אביו, רב ששת אמר שכן. הקשנו עליו משתי ברייתות ודחינו אותם, אבל המסקנה הגמרא לא פוסקת כמותו חוץ מבמסית. אחר כך בעמוד ב' ראינו מקורות לזה שגם אם הוא כלל או את אביו או את אמו הוא חייב, ושגם טומטום ואנדרוגינוס חייבים, וגם שמי שמכלל את אביו ואת אמו לאחר מיתה גם כן חייב. ובסוף ראינו האם גם במכה אדם אחר יש פטור של מי שלא עושה מעשה עמך, ובסוף ראינו מחלוקת האם גם במכה כמו במכלל יש פטור של מי שלא עושה מעשה עמך. ראינו שלפי הברייתא אין פטור ולפי המשנה יש פטור, והבאנו שתי ברייתות על קוטים שגם הם נחלקו בזה כל טוב.